ערב טוב, פרשת וישלח. תפיית הדשמיא היה שיעור לרפואת כל חולי עם ישראל ולעולם אבי מורי ציון בן דולת. אנחנו נדבר היום קצת בעניינים של מלאכים, ושיהיו מוכנים. כתוב בפתח הפרשה, וישלח יעקב מלאכים לפניו ולסב אחיו ארץ השעיר שדה אדום. ראשי הקדוש על המרגיש שיש פה משהו שטעון הסבר. מה זה? וישלח יעקב מלאכים. אתה יכול להגיד שזה שליחים, אבל התורה יודעת להגיד שליחים. היא למדה לשון הקודש, למדה עברית לפני שאנחנו נולדנו. אתה יכולה להגיד, יש לך יעקב שליחים. אבל היא אומרת מלאכים. אומר רש"י, מלאכים, מלאכים ממש. הוא, יעקב אבינו, יש לו עסק עם מלאכים. הוא יודע להתעסק עם מלאכים ממש. גם יש בחז"ל שמפרשים את הממש של רש"י ועוד כל מיני פירושים, אומרים שהממש זה נופריקון, זה קיצור, ראשי תיבות של מטה, מקל ושבט. ביטויים שרומזים למקל של יעקב. כי במקלי, כולם מכירים את זה, נכון? יש עושים איזה שירים. כי במקלי עברתי את הירדן הזה, זה בפרשה שלנו. אז מה זה במקלי עברתי את הירדן הזה? יש עוד דבר על זה בעריכות. מה הכוונה במקלי עברתי את הירדן הזה? אבל מכל מקום, המקל הזה של יעקב אבינו, אחרי זה בסוגרים גדולים אני אומר, המקל הזה עבר אחרי כן והיה המטה של משה רבינו, ואיתו עשו ניסים, בקעו איתו את ים סוף, ועוד, ועשו מים מן הסלע, ועוד ועוד ועוד. כן, ולמקל יש, כמו שיש לו את השם מטה, יש לו גם את השם שבט, שבט חובלים. עם המקל אפשר לעשות כל מיני דברים, בין היתר זה שבט. אבל ראשי אומר לנו מלאכים ממש. זאת אומרת, אם חשבתם להגיד שליחים, אז לא, מלאכים ממש. וכמובן אנחנו יודעים שכבר מהפרשה הקודמת של יעקב אבינו יש מערכת יחסים מיוחדת עם מלאכים. פרשת ויצא, שזו הפרשה של השבוע שעבר, בפתח הפרשה יעקב אבינו פוגש מלאכים בסולם, סולם יעקב. אז כתוב, וישכב במקום ההוא והחלום, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. הוא מכיר מלאכים. בסוף הפרשה, ממש הפסוק שסוגר את הפרשה, זה הפסוקים שפותחים את הפרשה, פרשת ויצא, פרשה של שבוע שעבר, אבל גם סוף הפרשה, פילי פלאות, הפסוק האחרון, פסוק שאנחנו אומרים בפילת הדרך, ויעקב הלך לדרכו, והפגעו בו מלאכי אלוהים, ויאמר יעקב כאשר העם מחנה אלוהים זה, ויקרא שם המקום ההוא מחנה. הנה אנחנו רואים, בתחילת הפרשת ויצא, יעקב פוגש מלאכים, שם כתוב ויפגע במקום, הוא פוגע במקום, יעקב אבינו פוגש את המקום, דיברנו על זה ברבה, לא נחזור, שבוע שעבר, מה זה נקרא לפגוש את המקום אצל יעקב אבינו. ובסוף פרשת ויצא המקום פוגש אותו, כמו שכתוב, ביום יעקב כאשר המחנה אלוהים זה וכאשר המקום ההוא מחנאי, ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלוהים, הם פוגשים אותו, ומיד הפסוק שפותח את הפרשה שלנו, זה וישלח יעקב מלאכים, מלאכים לפניו.
אמרת שלפני כן שהכתוב שמלאכים עלו וירדו, הם קודם עלו ואחרי זה ירדו, זאת אומרת הם היו איתו לפני כן, אם לא היה כתוב ירדו ועלו.
הנה עוד ראיה שליעקב אבינו יש מערכות יחסים, יש מערכות יחסים עם מלאכים, יש לו
מערכות יחסים.
אנחנו כבר יודעים שהחלומות של אבותינו הם יותר מציאותיים מהמציאות שאנחנו חיים פה. דברים מציאותיים לגמרי, זה נכון שיש הבדל, זה נכון. אבל לצורך העניין אתה רואה, לא מכיר עוד הרבה אנשים שחלמו מלאכים. חלמים מלאכים. לא חולמים. ופוגשים אותם אחרי שהם מלווים אותם בדרך, ויכולים גם לשלוח אותם. אני לא מכיר, אני לא רוצה לבגוש את האיש הזה שיודע לשלוח מלאכים. אבל דבר אחד ברור, שליעקב אבינו יש אינטראקציה עם מלאכים, יש לו קשר. וכיוון שאנחנו אמונים על הלימוד והידיעה שהתורה היא לא באה לספר לנו סיפורים, כמו שהזוהר הקדוש אומר, שכל מי שחושב שהתורה באה לספר סיפורים טיפח רוחו, והוא לכל היותר, אם הוא קורא פשט בתורה, אז פשט זה אותיות טיפש. זהו, התורה זה לשון הוראה. התורה רוצה להורות לנו מה לעשות, לא להורות ליהודים שחיו פעם בעבר הרחוק בתקופה כזו או אחרת, אלא להורות לנו, לכל אחד ואחד מאיתנו, כמו שאומר האדמו"ר הרש"ב מחב"ד, שאדם צריך לחיות את הפרשה. כל פרשה היא רמז לכל האירועים שקורים לאותו אדם באותו שבוע, ולימוד לאדם מה הוא צריך, איך הוא צריך להתקדם בעבודת השם, איך הוא צריך להתקרב יותר לבורא, ומה הוא צריך לעשות בשביל להיות בן אדם יותר, אדם יותר טוב, יהודי יותר טוב, בעל יותר טוב, בן יותר טוב, אבא יותר טוב, וכן זו הדרך, הכל להיות יותר טוב, להשתפר. אז השאלה שהיא שאלה מאוד מאוד מובהקת דווקא בפרשה הזו, כי אנחנו עוסקים בעניינים שנראים מה לנו ולמלאכים, מה לנו ולזה, כן? ומה הלימוד שאנחנו צריכים ללמוד דווקא מהסיפור הזה, כמי שמצווים לשאול את הפרשה, מה אנחנו צריכים לקחת איתנו, איזה הוראה לחיים שלנו כאן ועכשיו, מהעובדה שהתורה מספרת לנו, וישלח יעקב מלאכים לפניו ולסב אחיו ארצה שעיר שדה אדום, ורש"י הקדוש אומר, וישלח יעקב מלאכים, מלאכים ממש. לא, אל תטעה, אם אתה חושב שזה משהו אחר, לא, זה מלאכים ממש. כדי להבין את ה... לנסות לתת תשובה לשאלה הזו, אתה צריך להבין קודם כל מה זה מלאך, בלי להיכנס לשאלה מה המהות של מלאך, אלא צריך להבין מה ההבדל בין מלאך לאדם. כן, מה ההבדל בין מלאך לאדם? יש ברור, בצורה ברורה אפשר ללמוד מלקט הדברים שאנחנו מכירים בכלל בתנ"ך, בספרות חז"ל, ודאי בתורה, על האופי של מלאכים, אפשר ללמוד כל מיני דברים חשובים. אנחנו יודעים לדוגמה שמלאך הוא שליח, הוא שליח, הוא לא סתם שליח, הוא השליח האולטימטיבי. הוא שליח שמבצע ב-100% דיוק את השליחות שלו. גם כשאנחנו פוגשים מלאכים שחוטאים או שנאנשים, אז מספרים לנו על העובדה שהם חטאו או נענשו בשביל ללמד אותנו, השליחות של אותם מלאכים היא ללמד אותנו מה מותר ומה אסור, מה צריך לעשות ומה לא צריך לעשות. זה לא שהם סטו מהשליחות שלהם, אלא זו השליחות שלהם, להראות לנו מה קורה כשסוטים ממשהו. אז ברור שלמלאך יש רצון אחד, לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא של המשלח. הוא לא סוטה מהשליחות שלו, הוא טיל מונחה, הוא טיל מונחה לייזר, הוא פוגע בדיוק במטרה שאליה הוא נשלח. אין לו יצר הרע, אין לו התלבטות לעשות או לא לעשות, הוא חייב לבצע, הוא כפוי לבצע את השליחות שלו, הוא כפוי מעצם העובדה שהוא כפוף לקדוש ברוך הוא ב-100%. אז מהצד הזה הוא בוודאי נעלה יותר, גבוה יותר מאדם. כן, אנחנו לא יכולים להשתבות לזה. תראה שמראה מה זה אדם, אז נבין. יש לו רצון אחד, הוא מוכוון מטרה, ויש לו רצון אחד, וזה מאוד 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 ברור, שמלאך שהגיע הנה לעולם לבצע שליחות, הוא לא חוזר בלי לבצע את השליחות שלו. אין מציאות כזו. הוא בא לעשות שליחות, לעשות את רצון הבורא. אין דבר כזה שרצון הבורא חוזר ריקם. זה לא יכול להיות. חוץ מזה, מלאכים אין גוף. ואין להם, הם לא מוגבלים בתנועה, זמן ומקום, הם מופשטים לחומר, הם יכולים להיות בו זמנית בכל מיני מקומות, או במספר מקומות, ויש להם מהבחינה הזו איזה כוח אינסופי,
יש להם כוח אינסופי. יכול להיות אפשרויות?
וגם ודאי, וגם זה נותן להם אפשרויות לעשות כל מיני פעולות במהירות רבה מאוד, ולקיים את השליחות שלהם בצורה עוד יותר טובה, כי הם לא מוגבלים בכל מיני מגבלות שהמציאות שאנחנו מכירים מפעילה עלינו. לכן הם נקראים גם אופנים. לא אופניים, אבל זה אופנים. אופנים זה הכוונה שהם גלגלים, הם מתגלגלים, יש להם תנועה רציפה, בלתי פוסקת ורציפה, אין סופית, הם לא מוגבלים, הם לא נעצרים, שום דבר לא עוצר אותם, לא יכול לעצור אותם, ולכן נקראים, אין להם הפרעות בביצוע השליחות, עוד מגלגל, כן. לעומת זאת, מה זה אדם? עכשיו כשאני מדבר על אדם, אני מדבר על יהודי, אני מדבר על מה שיעקב אבינו מגלם. יעקב אבינו בסופו של דבר הוא אבי האומה הישראלית, נכון? לימים, כבר בפרשתנו, מקבל שם חדש, השם ישראל, זה השם, ואנחנו כולנו בני ישראל, אנחנו כולנו ישראלים, כולנו בני ישראל, אז אנחנו היהודים האלה שיעקב מגלם, ואדם מעצם בריאתו הוא נברא נשמה בגוף, זאת אומרת, יש לו כוח עצום שמגולם במה שקוראים נשמה, בלי להיכנס לשאלה מה זה, אבל זה כוח רוחני מופשט, אבל הכוח הרוחני המופשט הזה יש לו יכולת פעולה בעולם הזה רק שהוא לבוש בגוף, והגוף הוא מגבלה אחת גדולה. הגוף על הגוף זה מגבלה, הוא מושך אותך לתאבות, הוא לא מאפשר לחלק הרוחני לעשות את מה שהוא רוצה, אלא יש לגוף את הרצון שלו, הוא רוצה לאכול, הוא רוצה לישון, הוא רוצה תאבות, הוא רוצה הנאות, הוא רוצה הכל תכף ומיד, ואין לו ראייה ארוכה טווח, כי הוא ממילא מתקלה. מה זה חיים של אדם 70 שנה עם בגבורות 80 שנה, בוא נגיד 120 שנה, פסיק קטן בחיי נצח, לעומת חיי נצח. אדם יש לו קשיים, יש לו קשיים. אם אדם בצורה העניין היה, אם אנחנו נדמה אותו קצת למעלה, ונניח שיש לכל אדם, ואכן זה כך, יש לו שליחות בעולם, וכבר למדנו שאין אדם שיש לו, לא בעבר, ודאי לא בהווה, וגם לא בעתיד, עוד תאום אמיתי, אחד שהוא בדיוק אותו אדם. העולם נברא באופן הזה שכל אדם הוא יוניקום, הוא אחד יחיד ומיוחד, לא היה כמותו, אין כמותו ולא יהיה כמותו, והוא נברא אל המציאות היום כי העולם צריך אותו היום כאן, ואלמלא הוא נברא לא היה מתקיים העולם. ככה זה חשוב. זאת אומרת, המחשבה שקדמה לבריאה, מחשבת הבריאה לפני 6,000 שנה, כנברא העולם כמעט 6,000 שנה, שהקב"ה ברא את העולם, הוא חשב על כל אחד ואחת מיושבים פה, ואמר, הוא צריך להיות בשנת תשע"א פה בין החיים, חי, כי בלעדיו העולם לא יכול להתקיים. וביום שזה משתנה, אז אנחנו לא נהיה פה. בעזרת השם זה עוד 1,000 שנה, אבל זה כך, זה המציאות. זאת אומרת, אנחנו באים אלינו לשליחות, אין שאלה שאנחנו באים אלינו לשליחות. זה ברור שאנחנו באים אלינו לשליחות. זה לא מקרה. כן? זה כמעט מגוחך. היום אין, אנשים רציניים לא חושבים שהעולם נברא במקרה. כן? באמת שלא. אתם מוזמנים לבדוק אותי. זה מדענים שלפני 30 שנה עוד החזיקו בדעות האלה, היום זה כמעט ברור שהעולם, לא, לכולם זה כמעט ברור, ליהודים זה ודאי ברור, אבל זה היום גם לא ליהודים, ברור שהעולם לא נברא במקרה, לא קרה זה התפוצצות, ובמקרה הצטרפו כל מיני חלקיקים ונשא אדם. זה כמעט מגוחך, זה כמו, יש נותנים דוגמה שאדם ייקח כסף של דיו, ויש פריט, בוא נגיד, 15 מיליארד פעמים על קיר, ומישהו יחשוב שבפעם ה-15 מיליארד ואחד פתאום יצטייר על הקיר סיפור מהשפרצה מקרית של, כן? אז אם מישהו לא מאמין בזה, בצדק הוא לא מאמין שזה יכול לקרות, אין הסתברות סטטיסטית כזו, אז ודאי שאדם לא יכול להיווצר בצורה אקראית. אדם פי כמה וכמה לאין ארוך ושיעור יותר מורכב מסיפור. עיקר וכמה, אין אפשר להשוות בכלל. עין. מה זה עין? עוד לא דיברתי על המוח, כן? חשיבו רק על המורכבות. ודאי כאן זה לא מקרה. אז אדם בא הנה לשליחות, הוא צריך לעשות שליחות. וכשהוא סופה את ממטרת השליחות, כשהוא מכפיא את מטרת השליחות, זה נקרא שהוא חוטא. חוטא זה נקרא שאתה מכפיא את המטרה. אדם מכוון אל המטרה, אם הוא קלה, אז הוא קיים את המטרה, הוא פגע במטרה ועשה את השליחות שלו. אם הוא חטא, דהיינו, הוא הכפיא את המטרה, הכפיא את מטרת השליחות.
הוא לא יודע את המטרה. יש
בחירה חופשית,
הוא לא יודע את המטרה.
למערך
זה משהו אחר. יש מטרה.
אתה צודק במאה אחוז, אבל אדם שלא יודע, יש לו את האפשרות ללמוד.
ללמוד מה?
ללמוד מה המטרה?
סוף הימים הוא לא יודע.
לא, זה לא נכון.
הנה, עכשיו אתה יודע.
זה לא נכון. הנה. יש מטרה, יש בוודאי מטרה ברורה. אם מי שלא יודע מה המטרה קיומנו פה, אז המטרה שלנו פה לתקן את העולם. לסיים את המלאכה שהקדוש ברוך הוא התחיל בה ולא סיים, במכוון כדי שאנחנו נוכל לתקן. שברא אלוהים לעשות. ניתנה לנו אפשרות לעשות. עכשיו אתה יכול להגיד, רגע, אבל אני רוצה לדעת מה התיקון שלי הספציפי בעולם, וזה גם ניתן לברות.
אנחנו שומעים על המלאכים, המלאכים מדייקים ואופן לשלמות, אנחנו מדייקים.
נכון, אנחנו מחכים.
זה נקודה שתכף גם מלאך לאדם בעצם שני השטיחים.
רגע, בוא נראה.
למה עושים אותך רק מלאכים?
רגע, נכון, נכון, זה בדיוק השאלה. אז ליהודי יש כמובן הפרעות רבות.
זה ראשית.
הכל קשור. אז בואו רגע אחד נראה איך זה הולך. ודאי שאדם כדי להגיע לתיקון שלו, לדעת מה התיקון האישי שלו בעולם, הוא צריך לאיים בזה, הוא צריך להתבונן בזה. זה לא דבר שאפשר להגיע אליו גם בצורה אקראית. יום בירחת אתה תתעורר בבוקר, להיות על זה חיזיון אור קולי או לא אור קולי, ואתה תבין למה באת לעולם. זה לא יכול לקרות. אדם בשביל לדעת מה התיקון האישי שלו, מה הוא, במה הוא בא הנה לתקן, הוא צריך קודם כל להכיר טוב טוב את עצמו, לדעת איזה כלים הקדוש ברוך הוא נתן לו, לדעת במה הוא מיוחד. אדם שאומר לעצמו, אבל אני לא מיוחד בכלום, אני לא יודע, אני לא, מה אני? צריך היה, באיזה מין ענווה מאוסה כזו, זה אין גאווה יותר גדולה מזה. וזה לא מקדם אותו גילוי, לא מטרת ביאתו הנה לעולם, וגם לא בתיקון העולם, וגם לא בחיים. גם צריך לדעת, להכיר מה הארגז הכלים המיוחד שלו, שאיתו הוא בא הנה לעולם, ושאיתו הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יתקן את העולם. לפעמים אנחנו מתבלבלים, אם אדם יש לו ארגז כלים של נגר, והוא רוצה, הוא חושב שיש לו ארגז כלים של כנר. אז הוא לוקח את המסור ומנסה לפרוט על הכינור עם עכשיו. זה לא עובד, אז הוא מתלשל את העולם, הוא לא מתקן את העולם. אז קודם כל אתה צריך לדעת מה יש לך בארגז הכלים, תכיר את עצמך. אחרי זה אתה צריך לדעת, אתה צריך הוראות. גם אם אתה כנר, גם יש לך ארגז כלים של מנתח, וגם יש לך ארגז של רופא, או של עורבים, או של מה שזה לא יהיה. זיהית כבר מה ארגז הכלים שלך. אתה עדיין צריך לדעת איך להשתמש בזה נכון בביצוע השליחות בעולם, בביצוע התיקון הזה. המיוחד שלך, אישי, 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 אישי. אז איך תדע? שזה יש לנו לא חושב תורה. שזה מורה לנו. אז כל אחד יעשה את התיקון, וגם מה שנלמד היום, כל אחד קולט את זה באופן אחר. לשים דגשים אחרים על מה שהוא ישמע, יבין את זה באופן אחר, ויעשה בזה שימוש בצורה אחרת. כל אחד לפי הטרנספורמטור המיוחד שלו. ולא יהיו, וגם אם אנשים כותבים פה ברוך השם, שזה דבר מבורך מאוד, טוב מאוד לכתוב. אז אנשים כותבים, אם אני ניקח את המחברות של כולם, לא יהיה סיכום זה. גם אם מנסים, ואני מכיר כאלה שמנסים לכתוב מילה מילה, זה לא יהיה סיכום זה. וודאי שאם מישהו רוצה להרצות את זה למישהו אחר, את מה שהוא כותב, אז ההרצאה תהיה שונה לגמרי בין בני אדם היושבים פה. לא יכול להיות שני בני אדם יכתבו בדיוק את אותו דבר. אם זה תלוי הבנה. ככה זה. כאן אנחנו בנויים, וברוך השם שאנחנו כאלה, זה מה שקרוי ישראל אשר בך אתפאר. ככה הקדוש ברוך הוא קורא לנו. ישראל אשר בך אתפר. מה זה אתפר? לשון פאר זה לשון של ריבוי גוונים, לא שחור ולבן. אנחנו לא כמו הסינים אצל מאו סיטונג, שהיו עושים כולם עם אותו בגד בצבע אפור, כולם נראים אותו דבר. אנחנו, הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו שנהיה מאוחדים, שנהיה באחדות, אבל בשום פנים ואופן שלא תהיה בינינו אחידות. זה משהו אחר.
כלומר, כל הבגדים שחור לבן
כמחיר... לא, זה. הבגדים נתתי רק בשור סמל. גם מי שלובש בבגדים שחור לבן, זה אחד שחור לבן כזה, אחד שחור לבן כזה, אחד מיל כזה, אחד מיל כזה, אחד עם גרביים, אחד בלי גרביים, אחד... כל אחד בסוף עם הסגנון האישי שלו. נכון מאוד, כשם שפרצופיהם, ואין שני בני אדם שווים ולא יהיו כאלה. זה מכוון מטרה. זה לא סתם כך. זה מוכוון מטרה, זה להגיד ליהודי, אתה מיוחד. אתה בן אדם מיוחד. אם לא היית מיוחד, לא היית נברא. עכשיו אתה באת הנה, ואתה צריך לבצע את השליחות שלך, ויש לך בעיה, כי בביצוע השליחות אתה נתקל בעיכובים. יש לך גוף שהוא שונה, הוא אחר, הוא מוגבל, הוא זמני, יש לו כיוון אחר בכלל. כשאתה רוצה לעלות למעלה, הוא מושך למטה. זה עולם בכלל, שכולו מלא בבלבולים ובדברים לא ברורים, ועולם מלשון העלם. הוא מעלים את קיומו של הקדוש ברוך הוא במציאות, העולם הזה מסתיר אותו, מעלים אותו, ולך תגלה אותו בכלל.
מסיחי דעת.
כן, גם מסיחי דעת כאלה ואחרים, ובשפע, ואנחנו חיים בדור שלא היה, לא היה, כמותו. להצלחת הדעת ממטרת השליחות. הכל בנוי, כל עולם הבידור, תעשיית הבידור, הוא יותר גדולה מתעשיית הנשק בעולם. בהיקפים תעשיים, מדובר בתעשייה שהיא אולי פי שלוש מתעשיית הנשק בעולם. תעשיית הבידור. מה זה בידור? לבדר, לפזר. לבדר, שערה התבדר ברוח, אנחנו אומרים. לבדר זה להתפזר. מה זה להתפזר? שכח את מטרת השליחות. שכח. ניתן לך תיאטרון, ניתן לך קולנוע, ניתן לך הצגה, סטנדאפ, ניתן לך מיליון דברים שתבזר את המחשבה, העיקר תשכח למה באת הנה לעולם, יעברו 70-80 שנה, תצא כמו שבאת, בדרך תיקחת כך וכך קילו גרעינים, ואכלת כך וכך ספקים, ושתית כך וכך משקאות, זהו. מה עשה? איזה בידור. בעולם היהודי זה לא היה. בעולם היהודי לא היו מתבדרים, היו מתרכזים. כל הזמן תתרכז. אתה צריך ללמוד מראה זה להתרכז. אתה צריך להתפלל, אתה צריך להתרכז. כל הפעולות שלו, אתה צריך לעשות בריכוז. אתה צריך להיות קשוב לאנשים. רגישות של מצוות של בן אדם לחברו. זה הכל קשב, זה ריכוז. הכל להתרכז, בדיוק הפוך מהבידור הזה. אז יש, אז לכאורה נראה שמלאך זה דבר הרבה יותר גבוה מאדם. ככה גם אנחנו נוטים לחשוב באופן, ככה למדנו גם רינה וגם תקווה. למדנו שמלאכים זה גבוה ואדם זה נמוך. אבל יש בחינה שבה אדם הוא הרבה יותר גבוה ממלאכים. הוא נמצא במקום הרבה הרבה יותר גבוה והרבה יותר משמעותי. כדי להבין את זה אנחנו ננסה להבין מה זה הסולם הזה, מה זה סולם יעקב, או מה זה, לפעמים זה קרוי גם כיסא הכבוד. בעל התורים. אחד מהמפרשים המדהימים של התורה, אז הוא יש לו שיטה בלימוד התורה, הוא עובד הרבה מאוד עם גימטריות. זה גאון עולם שהיה פוסק עצום, לא רק פרשן, הוא היה פוסק עצום. אנחנו מדברים על מישהו שהראש שלו הוא ראש של מתמטיקאי על, זה לא בעל התורים. לא, אנחנו לא מדברים על זה מישהו שהשתעשע עם גימטריות, אלא כל גימטריה אצלו, גימטריה זה ערך מספרי של המילה, אז כל גימטריה אצלו זה לימוד, אפשר ללמוד על זה, אני לא זוכר מישהו פה, אחד השיעורים אמר לי שהוא לומד את בעל התורים, והוא עמום מהם, הוא כל הזמן עמום מחדש מהגאונות.
משהו מלא.
רבי יעקב בעל התורים.
הבן של הרב.
הבן של, לא, זה התור.
התור.
זה יכול להיות שזה הבן של הרב, אני לא זוכר את זה. אז בעל התורים אומר, סולם, סולם, כשכותבים סמך למד מן, סולם, תקציב חסר, זה בגימטריה 130. נכון, סמך זה 60, למד זה 30, זה ביחד 90, ומן זה 40, ביחד זה 130. שזה בדיוק הגימטריה של זה כיסא הכבוד. רוצה לומר לנו בעל התורים, שכשיעקב אבינו רואה מלאכים עולים ויורדים בסולם, אז הוא רואה מלאכים שמגיעים לכיסא הכבוד, לכיסא הכבוד. יש שהם עולים עד כיסא הכבוד, יורדים מכיסא הכבוד, אוקיי? יש גמרא במסכת שבת שמספרת סיפור שמתאר שם על ויכוח שפרץ בין משה רבנו שעלה לקבל את התורה לבין המלאכים. משה רבנו עלה לקבל את התורה, פוגש שם את המלאכים, והמלאכים שואלים מה לילוד אישה בינינו, מה בתאינו? השמיים זה המקום שלנו, לא שלנו, חזור חזרה לארץ. וכמובן כשרבן אומר באתי לקבל את התורה, אמרו לו מה פתאום, מה אתה צריך את התורה, אתה ילוד אישה, התורה זה למלאכים, זה לעליונים, לכאלה שהם לא סופים מטרת השליחות שלהם, אתם עלי תעבוד בני אדם וכולי, כמובן זה לקדושים, עליונים, כאלה שחיים חיים מושלמים, חיים של שליחים אולטימטיביים. ומשה רבינו מתבקש על ידי הקדוש ברוך הוא לענות להם, והוא מתיירה. הקדוש ברוך הוא שמא ישרפוני באבל שבפיהם, הוא מפחד. אז הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, זאת אומרת, מה זה כשמשה רבינו מתיירה? שמא ישרפוני באבל שבפיהם. כנראה משה רבינו, אין לי תשובה. לא יודע מה לענות להם. אין לי מה להגיד, הטענות שלהם צודקות, יכולים לשרוף אותי בטענה, כן.
אני לא יכול להגיד להם, הקדוש ברוך הוא הסביר אותי, מי אתם?
כן, אבל זה הוויכוח, שהפשר הקדוש ברוך הוא אומר לו, תענה להם. יכול היה להגיד לקדוש ברוך הוא הזמין אותי, זה נכון, יכול להגיד להם, אבל זה לא תשובה לשאלה שלהם. הם שואלים אותו, אדוני, מה אתה עושה פה? אתה ילוד אישה, אתה לא שייך לעולם הזה. אז תן תשובה. אומר להם, אומר משה רבנו, אני מתיירא, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אחוז בכיסא הכבוד ואשב להם תשובה. משה רבנו אוחז בכיסא הכבוד, כן, כמעט תיארתי את זה שאני מחזיק את הכיסא, אבל זה אסור לחשוב שזה כיסא כמו שאנחנו משווים עליו, אבל הוא אוחז בכיסא הכבוד, ובאמת משה רבנו נותן להם תשובה, ותשובה ניצחת, עד שבסופו של דבר כולם מודים שהתורה צריכה לרדת עם משה רבינו לארץ, ושואל אותם, וכי אב ואם יש לכם? מה כתוב בתורה? כיבוד אב ואם, וכי אב ואם יש לכם? שמירת שבת, וכו' וכו', וכל המצוות האלה שהם קשורים לבני אדם דווקא ולא למלאכים, וכל המלאכים מודים שהתורה צריכה להינתן לעם ישראל, ואפילו מלאך המוות מודה ומוסר למשה רבנו מתנה, כולם נותנים לו מתנות, והמתנה של מלאך המוות למשה רבנו זה פיתום הכתורת, נכון, פיתום הכתורת, סדר פיתום הכתורת, שסדר פיתום הכתורת זה סוד גדול מאוד, שקשור כמובן גם לרפואה, וזה לעניין ללימוד בפעם אחרת, אבל מכל מקום, התוצאה הסופית זה שכולם, בלי יוצא מן הכלל, מלאך אחרי מלאך, כולל מלאך המוות מודים שהתורה צריכה להינתן למשה רבנו, לעם ישראל. זו שאלה כמובן, מה היה, מה ראה משה רבנו בכיסא הכבוד, שפתאום במקום להתיירא ולפחד מהם, השיב להם תשובה ניצחת. מה זה האחיזה הזו בכיסא הכבוד? מה המשמעות של הסיפור הזה של כיסא הכבוד? ויש בפרשת וישלח בהמשך, יש סיפור נוסף. שגם אותו כמובן, דיברנו עליו הרבה, אני לא אדבר עליו בהרחבה היום, זה הסיפור של המאבק עם שרו של עשיו, מעבר יבוק, יעקב אבינו מעביר את כל מה שיש לו מעבר אחד של הנהר אל העבר השני, ואז הוא שוכח, אומר המדרש, פחים קטנים, הוא שוכח איזה דברים קטנים מאחורה, הוא הולך להביא אותם, ואז כתוב, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש אמו עד עלות השחר. וזה מהפסוקים היותר מוכרים, מתואר אצל כל האומות, מאבק של יעקב אבינו, מאבק בעשיו, נדמה לי שיש ציורים של מיכלאנג'לו ואחרים, איזה יופי זה, מצוין. אבל כשאנחנו מדברים על סיפור המאבק, אנחנו מרוכזים בכמה, לא בסיפור כסיפור מיתולוגי, אלא מרוכזים בכמה פרטים שקשורים בסיפור הזה שיכולים היו לא להיות מסופרים ועדיין היינו מבינים את העניין. אחד הדברים זה שהמלאך כל הזמן מחפש את נקודת תורפה במאבק, בהיעסקות הזו שישנה שם. הוא מחפש את נקודת התרופה ביעקב אבינו, הם מתאבקים, כתוב, לא סתם שהם מתאבקים, ויאבק איש, אז הוא אומר, מעלים, אומר רש"י, מעלים אבק ברגליהם, מעלים אבק ברגליהם, והביקו באבק וכו', ועד איפה מגיע האבק הזה, תאמינו או לא, עד כיסא הכבוד. ככה האבק הזה מגיע, עד כיסא הכבוד. אז הם מעלים אבק, הם נאבקים, המלאך מנסה לתפוס, כמו בהפכות, נקודת התורפה של יעקב, יעקב מתנגד, המלאך לא מצליח, מה הפשט של נקודת התורפה של יעקב? המלאך מחפש איפה יעקב אבינו, באיזה איבר, יש לאדם 365 איברים, 365 גידים ו-248 איברים, וזה כנגד תריאג ביחד, 248 ו-365 זה 613, 613 מצוות, כל איבר וכל גיד הוא מכוון, יש מצווה כנגדו, יש מצווה. אז המלאך מחפש במה יעקב אבינו, איפה נקודת התורף שלו, איפה יעקב אבינו החטיא אי פעם את המטרה באיזה איבר, והוא לא מוצא, עד שהוא מגיע למקום שנקרא גיד הנשא. גיד הנשא, כולם מכירים את גיד הנשא, וזה מתואר, ויער כי לא יכול לו, הוא לא מצליח, והיגע בכף ירחו ותקע כף ירח יעקב באבקו אמו. כף ירח יעקב, הרגל של יעקב, באותו מקום שנקרא גיד הנשא, נוקעת, כן? ובכל זאת המלאך לא מצליח לדבר על יעקב, ו... אנחנו פוגשים מכאן, כן, פוגשים בדיוק את ההפך של המלאך, המלאך המתגלגל, הזריז, התנועה הבלתי פוסקת, האופן, כן, מול יעקב הצולע, כי נקע את כף ירחו. אנחנו ההולכים, אנחנו בני אדם, בני ישראל, הבנים של יעקב, אנחנו הולכים, הם נקראים עומדים אגב, המלאכים הרבה פעמים נקראים העומדים, מה לך בין העומדים האלה, אומר הנביא. אז הם נקראים עומדים כי התנועה שלהם היא לא תנועה כמו שלנו, היא לא בזמן, אלא הם בעמידה, הם בכל מקום. הם עומדים במקום אחד כביכול, אבל הם בכל מקום, כי הם נפשטים. אז הם זריזים, אנחנו לנו יש נקודת תורפה, אבל אנחנו צריך לגעת בנקודת התורפה הזאת, זה נקרא גיד הנשא, גיד הנשייה, זה שכחה. אנחנו אחת הבעיות הכי גדולות שלנו שאנחנו שוכחים, בעיקר מה שאנחנו שוכחים, זה נקודת התורף הכי גדולה, זה את השליחות שלנו בעולם. כשאנחנו שוכחים את השליחות שלנו בעולם, לא מוצאים לרגע אחד את עצמנו, אלא מחטיאים את המטרה, זה נקודת התורפה שלנו. שם המלאך הזה, שרו של עשיו, מצליח לתפוס אותנו, אבל גם המלאך הזה משתכנע במאבק עם יעקב, שיעקב אבינו ניצח. נכון? כתוב, ויאמר שלחני כי עלה השחר, ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני. זאת אומרת, המלאך תפוס בידיים של יעקב. נכון? הוא פגע בו ברגל, אבל מי המנצח? יעקב אבינו. ואני חושב שלטמן נפלים. אז ויאבק, אומר בעל הטורים, אפלה ופלה, גימטריה כיסא הכבוד. גם ויאבק זה כיסא הכבוד, סולם זה היה כיסא הכבוד, ויאבק זה כיסא הכבוד. הנה אנחנו חושבים שיש קשר במאבק הזה, באבק שעולה עד כיסא הכבוד, כמו שלמדנו קודם, שקשור כל הזמן ליעקב אבינו, פה במקרה הזה קשור גם למלאך. זאת אומרת שהמלאך עולה אבק ויאבק ועולה האבק הזה, המלאך רואה משהו בכיסא הכבוד שגורם לו להיכנס בפני יעקב, למרות שהוא פגע ביעקב, אבל הוא נכנע בפני יעקב. והשאלה זה מה המלאך הזה ראה באותו מאבק, באותו מאבק שהגיע עד כיסא הכבוד, מה הוא ראה שהכניע אותו בפני יעקב? זו השאלה. עד כדי כך שהוא לא מצליח לצאת, עולה עמוד השחר, כן? זה סיפור ידוע. עולה עמוד השחר והוא אומר שלחני כי עלה השחר. עלה השחר, עוד מעט אני לא יכול, כן, חז"ל אומרים שהוא היה אמור לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא, הגיע זמנו לומר שירה והוא אם הוא לא יקיים את השליחות שלו לומר שירה, אז הוא עובד מן העולם לעולם, והוא רצה לקיים את השליחות שלו, אז הוא מתחנן לפני יעקב. אני רוצה לפני אולי פירוש קצת אחר. אז מה חזם מלמדים אותנו? שכיסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא יש לו ארבע רגליים. זה נקרא רגלי המרכבה. הרגל אחת יש בה צורה של כרוב. יש מן דאמר שאומר שכרוב זה דמות של שור, רגל אחת. רגל אחת דמות של נשר, ורגל אחת דמות של אריה. אוקיי? זה שלוש דמות. מה הרגל הרביעית במרכבה? פלא פלאים. כתוב כך, ואיקץ יעקב משנתו. שם בחלום של הסולם. יעקב, ואיקץ יעקב משנתו. ויאמר, אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. כך כתוב. אומרים חז"ל, תראו פלא גדול. אכן יש הוויה במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. אכן, זה נוטריקון. אריה, א', אריה, חף קרוב, נון, נשר. שלוש, אומר יעקב אבינו, אכן יש הוויה במקום הזה. ואנוכי, א' אריה, נון, נשר, חף קרוב, יהוד יעקב. לא ידעת, שהרגל הרביעית במקום הזה אני, אומר יעקב, שהוקם משנתו. שהוא עולה מלאכים עולים ויורדים, למדנו את זה בשבוע שעבר. אז למה הם עולים? כשהם עולים הוא ישן למטה, למרגלות השאלה, והם עולים. הם עולים עכשיו למקום שלהם, נכון? הם מגיעים למעלה, מה הם רואים? כיסא הכבוד. הם רואים את הדמות של יעקב אבינו ברגל הרביעית במרכבה. הם יורדים חזרה לראות איך זה יכול להיות. האדם התחתון הזה, הנחות, בעל הגוף, איך יכול להיות שהוא מופיע שם למעלה בעליונים? זה העולים ויורדים. אכן יש הוויה במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי, אומר יעקב אבינו, אני לא ידעתי שאני שם. יעקב אבינו זה כל אחד ואחת מאיתנו. אני לא ידעתי שיש לי חלק כזה עליון וכזה גבוה, שהוא הרגל הרביעית במרכבה. חשבתי תמיד שאני איזה נבח כמו כל הגויים, סתם איזה בהמה משוכללת. לא ידעתי שיש לי חלק כזה עליון שהוא נמצא כרגל רביעית במרכבה. זה חז"ל אומרים, צורת תם חקוקה על כיסא הכבוד. זה תם. יעקב איש תם יושב עליהם. יעקב איש תם יושב עליהם. זה צורת תם שהיא חקוקה. כיסא הכבוד מכיל את הדמות של יעקב. ועל כן, כשמשה רבינו אוחז בכיסא הכבוד, הוא מסוגל לתת למלאכים תשובה. כי הרגל הרביעית שהוא רואה שם, זה יעקב. הוא מבין, אז תבינו שהוא מבין שיעקב זה הוא. וכל אחד מאיתנו צריך להבין את זה. ואם יעקב יכול לגבור על המלאך בזכות אותו כיסא כבוד ולהיאבק איש עמו, אז גם משה רבנו יכול. ולכן הוא יכול לתת תשובה. כשרוצים להבין מה המשמעות של חקיקת צורת תם על כיסא הכבוד, שהצורה של יעקב אבינו היא רגל במרכבה, אז צריך להשתמש קצת במה שהמהר"ל מלמד אותנו. המהר"ל מלמד אותנו שאדם נברא בצלם אלוהים. צלם אלוהים. אנחנו כבר יודעים, פה בשיעור כבר יודעים, שצלם אלוהים זה שאדם קיבל את כל תבנית הכוחות של הבורא. כל תבנית הכוחות. יש לנו את כל הכוחות שיש לבורא, לברוא, ליצור ולעשות. בעולם הזה אנחנו כמעט לא מוגבלים מבחינת הכוח שיש לנו. אנחנו מגבילים את עצמנו במודעות מאוד מצומצמת. אנחנו מצמצמים את המודעות שלנו, אנחנו מתייחסים אל עצמנו כמו אל חבלי אישים, אז אנחנו מצמצמים את האפשרויות האלה. אבל אם אדם מפתח מודעות, לא אגו, מודעות של כל יכול, ומשתמש נכון בכוחות על פי ההוראות, אז הוא יכול לברוא, ליצור ולעשות בלי סוף. אמרה לנו, ברא גולם. כן? אז הוא ידע איך עושים את זה.
איך נוצר המלאך?
כן, מלאך נוצר ממעשים של האדם. המעשים של האדם מיישרים מלאכים. אם המעשים שלנו הם מושלמים, אז המלאכים שלנו הם חזקים ונשלמים. הם בעלי כל האיברים.
זה לא מפרק של אדם שהאדם הוא מעל המלאך.
זה לא בהכרח, כי לפעמים אדם יכול לעשות משהו שהוא יותר ממנו, אדם שבונה בית. אז האדם הוא מעל הבית מצד אחד, מצד שני הבית יתקיים הרבה אחרי שאדם כבר ילך לעולמו. יש לזה בחינות. אבל
כן, אבל קודם.
זה שאלה אם מה נוצר קודם קובע משהו, ושאלה אם בעולם אפשר לדעת את זה. בצל תרנגולת זה שאלה משותנת. נכון,
בגלל ש... היה גם למלאכים.
כן, אבל היו בלי ספק מלאכים גם לפני שאנחנו יצרנו את המלאכים שאנחנו מדברים עליהם. אבל בזו שעמי פה לי פעם אמר שהוא ראה, שהוא הלך, עשה עליית נשמה, אז הוא עשה את המלאכים, הוא ראה את המלאכים שנבראו מהמעשים של בני האדם. אז הוא ראה מלאכים, אחד אין לו יד, אחד אין לו רגל, אחד אין לו פרצוף, כן. כשאתה מקיים מצווה, והמצווה לא נעשית עם כל הלב ובכוונה וכו', אז המלאך שנברא במצווה הזו הוא חסר איזה איבר. בכל מקום, כיוון שאנחנו קיבלנו את תבנית התורה שמסורה לבורא, אז יש לנו יתרון עצום. מלאך זה חייל טוב. מלאך זה חייל אולטימטיבי. הוא מבצע את הפקודות בדיוק כמו שאומרים לו. הוא חדור, נחישות לקיים את לבצע את המשימה, לקיים את הפקודה בלי שום סטייה, בלי כחל, בלי סרק. הוא מבצע באופן מושלם את הפקודה שלו. זה חייל טוב, יש לו רצון אחד לבצע את הפקודה של המפקד. הוא יכול להיות מלאך, יכול להיות החייל הכי טוב שאפשר, אבל מפקד הוא מפקד גרוע, אין לו שיקול דעת. יהודי, ואנחנו רואים גזרה קצרה מאוד, רק את השליחות שלו, לא יכול לראות את הכולל, לא יכול לבחור במסלולים שונים, דרכי פעולה אפשרויות שונות. יהודי יכול להיות שהוא חייל גרוע, אבל הוא מפקד מעולה, והוא יכול לראות את כל הגזרה, הוא יכול לראות את כל המרחב, הוא יכול להבין והוא יכול לבצע דברים ששום מלאך, אפילו המלאכים העליונים ביותר, יש מלאכים עם כוחות עצומים, אבל גם המלאך, איך בחסידות אומרים ככה, שמה ששני יהודים בהתוועדות חסידית יכולים לעשות, אז אפילו המלאך מיכאל לא יכול לבצע, לא יכול לעשות. אם יהודים יושבים ובאמת מתוועדים זה הכוונה שהם נועדים זה עם זה, ומתחברים נפשית. חברים נפשית אל הכוח של התורה והקדוש ברוך הוא ואהבת ישראל, אהבת ישראל, אז אפילו המלאכים לא יכולים לקיים את מה שהם עושים. למלאך יש רק עולם אחד. לנו יש את העולם הזה, יש לנו את העולם הבא. לנו יש אמנם גוף שהוא מגביל אותנו, אבל מצד שני הוא מאפשר לנו ראייה גם מלמטה, גם של דברים נמוכים. אנחנו לא כל הזמן עם הראש בעליונים. להפך, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל יפרח בעלם תורה מקוות, זה נועד על מנת לחכך אותנו במציאות. למה צריך 613 מצוות? כן, 7 מצוות כמו בני נוח. בני נוח קיבלו רק 7 מצוות. הגויים קיימים 7 מצוות הם צדיקים. למה לנו 613? כי המצוות גורמות לך כל הזמן להתחכך עם המציאות בכל המישורים, גם בין אדם לחברו, גם בין אדם למקום, בכל הגוונים של המציאות. אדם מקיים מצוות, לפעמים זה מצוות פטר חמור. יש מצווה כזו, פטר חמור. מישהו פעם קיים מצוות פטר חמור? לא יודע. לוקחים חמור ופודים אותו מהכהן. חמור שנולד בחור מרחם, ופודים אותו. הייתי בטקס כזה, זכיתי ברוך השם בטקס כזה. אם היה בא מישהו מהצד ומסתכל על זה, היה אומר אלה משוגעים. משוגעים. כמו שיש מצווה לפדות בן בכור, יש מצווה לפדות, והם באים אל הכהן, אומרים לו, אדוני, הבן הזה שייך לך, אנחנו רוצים לפדות אותו בכסף. הבכורים שייכים לכהנים. אני רוצה לפדות אותו בכסף, נותנים מטבעות כסף לכהן, והכהן... יש טקס כזה, עם ברכות והכל. כן.
זאת אומרת,
קודם.
אנחנו...
הוא לא באמת לוקח את הילד.
לא, ברור שהוא חושב, כלומר, לא, אל תיבהל. הרבה פעמים הוא לא לוקח, זה לא, זה מטבעות כסף. מטבעות מכסף. אז...
חמור כאילו מה חוזים כביכות
חמור. אז זה נראה מוזר. זה נראה סופר מוזר. או אם רואים סתם, דברים שלנו נראים טריוויאליים לגמרי. אם גוי רואה יהודים מניחים תפילים, נראה לכם שנראה לו הגיוני? משהו סביר? הוא יכול להבין בכלל מה זה הקופסאות האלה והקשירות האלה ועוד קופסא על הראש? לא יכולים להבין. קודם פעם על דוד פוסר, זכרונו לברכה, שהוא נתפס עם תפילים אצל הסובייטים, אצל הקומוניסטים, הם החזיקו אותו בכלא חודשים, והיו עוקבים אחר בוקר בוקר, איך הוא מניח תפילים, היו בטוחים שבאיזשהו שלב הוא פותח משהו, ומוציא איזה משדרים, היו בטוחים, חודשים החזיקו אותו רק לתצפת, מה הוא עושה עם התפילים האלה.
אני מחבר שהלכנו לגבול, כאן אתה פתחו לא עושה לי, זה עוד לא עושה לי, לא יודע מה לעשות לך.
אז ברור שאנחנו מקבלים מצוות זה בשביל להתחכך עם המציאות, וברור שכשאנחנו, זה ההיאבקות הזה, זה להיאבק, להיאבק עד שעולה אבק, להיאבק, כל הלשונות של מלחמה, של מאבק, הן לשונות של חיבור, זה נשמע, מלחמה זה כאילו שני עמים נפרדים, נכון? אבל כל הלשונות של מלחמה בלשון הקודש, כל הלשונות תכף תראו, זה חיבורים. לדוגמה, נשק, לשון נשיקה. נכון? מלחמה, לשון הלחמה, זה להלחים, כמו לחם. מלחימים עם קמח ומים, עכשיו כבר אי אפשר להחליט בין הקמח למים. קרב זה לשון קרב. נכון? מאבק, מה עושים במאבק? מתחבקים. זה מאבק. אתה לא יכול להיאבק אם אתה שם והוא פה. בשביל להיאבק קצת לתפוס אותו, לחבק אותו. לחבק אותו, כן. תקשיבו על עוד זה, אתם תראו. זה הכל, כל המילים האלה זה לשון של חיבור. לשון של חיבור. אז מה רואה כל מי שמסתכל על הרגל הרביעית בכיסא הכבוד? מה הוא רואה? איך משה רבינו אמרנו ראה את דמותו, השרו של עשיו רואה את דמותו של יעקב, המלאכים רואים את דמותו של יעקב, והמראה הזה הוא משנה מציאות. המלאכים יורדים חזרה בשביל להיות בטוחים, והשרו של עשיו נכנע, ומשה מקבל כוח מהמראה הזה. מה הוא רואה? אומר הזוהר הקדוש בפרשה שלנו, הוא אומר ככה, תח הזה, בוא הוא רואה. כל מן בחמלה ליעקב, כמן להסתכל בספקלריה דנהר. כל מי שהסתכל וכל מי שראה את יעקב הוא כמו מי שהסתכל במראה נעירה. אדם מסתכל במראה, רואים למעלה, רואים דמות יעקב את כיסא הכבוד, אוקיי? מה הוא רואה במראה?
את עצמו.
כשרבינו מסתכל על כיסא הכבוד, הוא רואה את פני תם. את הפנים של יעקב אבינו? לא, הוא רואה את עצמו. כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, אחוז בכיסא הכבוד, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תסתכל מי אתה. אתה זה פה, בכיסא הכבוד. אתה יכול להגיע למקום הכי עליון. כשהמלאך עולה למעלה, גם הוא רואה את עצמו. והוא מבין מי הוא. הוא מבין ששרו של עשיו. מי רוצה להיות שרו של עשיו? כשאתה מבין מי אתה גם הרע או לא רוצה להיות רע? גם אדם רע, הוא לא רוצה להיות רע. הוא חושב שהוא טוב. אף אחד לא רוצה להיות רע. אף אחד לא רוצה להיות במשבצת של רשע. אף אחד. יש כאלה שטועים לחשוב שההתנהגות שלהם, הם חושבים שהיא טובה, ובאמת היא לא טובה. אבל הם לא מתכוונים להיות רעים. אף אחד. מה הוא רואה? הוא רואה, זה הלא פלא עצום. אדם רואה את עצמו. יעקב אבינו מכיל, יש לו פרצוף שכולל את כל הפרצופים של כולנו, בלי יוצא מן הכלל. זה אביהם של ישראל. לכן הוא נקרא באיתמר, זה שופרד יעקב כשופרד אדם קדמה. שהפנים של יעקב הם דומים לפנים של אדם הראשון. למה? כי אדם הראשון הוא שורש כל הנשמות של כולנו. הוא הכיל את הפנים של כולנו. לפני החטא. וממנו התפרטה כל האנושות. אז לכן כל מי שעולה למעלה רואה בכיסא הכבוד את הפנים האלה של אדם הראשון, רואה את יעקב אבינו, רואה למעשה את עצמו בתוך יעקב אבינו. עכשיו אתם חושבים שזה רק פה, אבל יש פלא עצום, עוד לא הגענו לזה. בעוד כמה פרשיות יוסף הצדיק מגיע למצרים, וכשהוא מגיע למצרים, אז בין יתר הגלגולים הנוראים שלו, הוא מגיע להיות משרת עבד בבית פוטיפר, אחד השרים של פרעה. ובבית פוטיפר יושב שם איזה גברת, אשתו של פוטיפר, שהיא חומדת את יוסף. היא עושה את כל המניפולציות הנשיות האפשריות בשביל להשיג את יוסף. יוסף הצדיק, צדיק יסוד עולם, שומר את הברית, נזהר מזה, עד שהוא ביום אחד נקלע לסיטואציה שהוא לא יכול לחמוק, והוא הולך לקיים את העבירה, לעשות את העבירה. ואז כתוב במדרש, כי דמות דיוקן אביו נראה לו, הוא על המיטה, איתה. ואז כתוב שכדמות דיוקן אביו נראה לו, והוא חזר לאחוריו. תמיד, זה הבנתי, פתאום באמצע עכשיו, שי את האהבה, שי הזה, הוא פתאום רואה את הדמות של אבא שלו. לא. תמיד מה קרה? הייתה מראה מול המיטה. הוא הרים את הראש, והוא ראה את דיוקן אביו. כולנו בני יעקב, כולנו רואים את הפרצוף של יעקב. הוא רואה את הראש, הוא רואה את הפנים שלו פתאום. הוא רואה את הפנים של יעקב, את הפנים שחקוקים, פני איתם שחקוקים תחת כיסא הכבוד. מיד חזר לאחורה. כי כל מה שאנחנו צריכים זה לזכור שליעקב אבינו נמסרו כל הכוחות להיות המפקד העליון, המפקד הכי טוב, המפקד הכי משפיע, המפקד שרואה את המרחב כולו, לא גזרה קצרה ומצומצמת כמו מלאך, אלא מפקד שיכול להעלות את כל האנושות, את כל המציאות, וכל אחד ואחד, מי אני, מה אני, אני רק בור קטן, יש אנשים יותר חכמים, יש אנשים יותר מכן, אבל אף אחד הוא לא כמו, אף אחד. ויעקב אבינו קבל כוח לפקוד על מלאכים, וזה הפלא האחרון, כי כבר מאוחר. אז תראו פלא מדהים, תראו איך אפשר לקרוא אחרת את הפרשה. זה פסיעת הדשמי החידוש שלי, ואני חושב שהוא נכון, ויהי רצון שהוא נכון, אבל גם אם לא, הוא בכל מקרה לעניות דעתי יפה. יש מאבק, המלאך נוגע בכף ירך יעקב ונוקע אותה. ואז פתק כף ירך יעקב באבקו אמו, והמשך הפסוקים ככה, ויאמר שלחני כי עלה השחר, ויאמר לא שלחך כי אם ברכתני. אז מה הפשט? פשט זה המלאך מתחנן ליעקב, תעזוב אותי, תן לי ללכת, עלה השחר. אני צריך לומר שירה או לא צריך לומר שירה על כל מה שזה לא יהיה. אבל חשבתי שאפשר לקרוא את זה גם אחרת. אומר לו המלאך ליעקב, שלחני, אני גם רוצה להיות שליח שלך. אני רוצה להיות שליח שלך, שלחני, תן לי להיות השליחות שלך. אני רוצה להיות שליח. זה אותו מלאך המוות שנותן למשה מתנה כשמשה עולה למעלה. זה המפקד שכולם רוצים להיות חיילים שלו, גם מלאכים. זה יהודי. אם לא שוכחים, לא שוכחים, לא מקבלים את המכה בגיד הנשא, נשייה זה לשון שכחה, נכון? שקע בתאום הנשייה, כך כתוב בספרים, שקע בתאום הנשייה, זה בשכחה. אז נקודת התורף שלנו זה השכחה, שוכחים את מטרת השליחות, או מה יעשה אדם ולא יחטא, אומרת הגמרא, יזכור יום המיטה. אם אדם זוכר שיש יום שאנחנו לא נהיה פה, זה יקרה. מי שחושב שזה לא יקרה, זה הצעת יצר הרע שמשכיח ממנו את העובדה שזה יקרה. אבל אם זה לא האירוע הכי משמעותי והכי ודאי בחיים, זה שלא נהיה פה רבי השם, נכון? אבל אנחנו חיים כל הזמן בתחושה שלא נהיה פה, אם אבוי לא נהיה פה, נכון? אנחנו לא חיים בתחושה הזאת, אנחנו חיים בתחושה שהכל לעולם בונים בתים ל-200 שנה, 300 שנה, 400 שנה, עוברים כסף ללא יודע כמה זמן, וכן על זו הדרך, עושים כל מיני מעשים שהם מעשים ארוכי טווח, שאנחנו רואים מחר בבוקר נתעורר, אני רוצה שכולם יתעוררו לכם טובים שלנו. אבל, אבל זה עובדה, נכון?
יש
הישרדות,
אתה רוצה
שהדור
הזה
יכול, אתה יכול לקרוא לזה איך אתה רוצה, מה זה משנה, בסוף אתה שוכח שיש יום המיטה, בסוף ביום יום הוא משכיח ממך שיש יום המיטה, כי אם אדם זוכר והוא יצויר, אמרנו את זה יותר פעם אחת, אז כדאי לשמוע את זה עוד פעם. והוא יצויר שאדם היה יודע שמחר, כן, חוץ מכבוד הנוכחים פה וחוץ מעם ישראל, אבל נגיד אצל הגויים, מחר בשמונה בערב הוא מחזיר ציוד.
נזדקה.
להתראות. שלום ולא להתראות. זהו. אז תראו לכם איך היה נראה היום שלו של מחר. איזה צדיק הוא היה. איך היה הולך לסגור את החובות שלו עם אנשים, להתפייס, מחר הוא הולך, הוא היה רב עם אשתו, היה מבזבז דקה בלריב, עם מישהו, היה רב על חנייה, זה נשמע טיפשי, אתה עוד מעט, נשאר עוד 24 שעות, אתה מבזבז אותם על דברים טיפשיים, אתה צריך לעשות דברים שקשורים לנצח, דברים שקשורים לרוחניות, דברים שאולי תנו לך סיכוי, אתה מאמין או לא מאמין, לא משנה. אבל אם יש סיכוי שיש דבר כזה שנקרא עולם הבא, אז בואו נלך עכשיו לדאוג לעולם הבא. לעולם הזה כבר דאגנו. היינו פה 50 שנה, במקרה שלי אפילו קצת יותר עוד, דאגנו לעולם הזה. כל הזמן, דאגנו. מה עם העולם הבא? יש לי 24 שעות. 24 שעות. עד מחר באותה שעה. איך החיים נראים? אחרת לגמרי. בן אדם יעבור עבירות, יעשה חטאים, ילך לגנוב, לגזול, מה פתאום, אין סיכוי, הוא לא יבזבז דקה במעשים מיותרים, גם מה שנראה לו עכשיו שהוא לא בטוח שהוא מאמין, יש עולם הבא או לא, פתאום היה הופך להיות דבר שכדאי לעשות הגיונית, ויש שזה רק 50-50, או יש או אין. עד היום דאגתי ל-50 הראשונים, מספיק שנים, עכשיו בוא 24 שעות נדאג ל-50 השניים, נעשה משהו. אבל יצר הרע משקיח את יום המיטה, הוא נותן לך לחשוב שאתה חי לעולם. אז עכשיו כדאי לריב עם האישה, להרוויח כמה דקות של הרגשה של שליטה. אני צועק אז אני מרגיש שאני שולד באיזה קצת שליטה, זה תענוג בלתי רגיל לכעוס. מי שחושב שלכעוס זה שאדם כועס סתם, כועס. לכעוס זה מופיע בספרים, כתוב בספרים קדושים, שלכעוס זה התענוג בהי הידיעה שיש לאדם בעולם, בהי הידיעה, זה מזיק גם בהי הידיעה, ואדם כועס, מחלט ימיו, מחלט בריאותו, מחלט זה, זה כתוב גם כן באותם ספרים, אבל זה הרגשה של תענוג, אחרת לא היינו עושים את זה, אנחנו עושים רק מה שגורם לנו תענוג, וגורם תענוג, עושים את זה, כועסים, אבל אדם היום בזה זמן וכעס, אם הוא לא היה חושב שהוא חי לעולם, לא, לא חבל על הזמן, זה נותן משהו, זה משכנע, ואי פעם הוליד טוב, גם יבדוק היסטורית, שהוא צועק, כועס, שיבדוק בהיסטוריה שלו, מתי בפעם האחרונה שהוא צרח וצבח והטיח את הראש בקיר, במקרה הפחות טוב, במקרה יותר טוב להניח, הטיח צלחת בקיר, שמרחם להציל מה שזוהר כותב על מי ששובר כלים בחמתו, שמרחם, אבל נניח, כן? אף פעם לא שוברים טלוויזיה, שימו לב לזה, אף פעם. אף פעם, לא שמעת אף פעם, בשום בית, אפילו לא בעלים מקים, אלימים, מה שהם לא יהיו, לא שוברים טלוויזיה. שוברו, עושים רק מה שנעים, מה שהוא תענוג. והטלוויזיה מביאה תענוג, הוא לא ישבור את הטלוויזיה. זה הכל נשלט ומודע, כל מי שאומר שבזמן כעס הוא לא שלט בעצמו והכל, זה שקר מוחלט.
אבל אתה לא חזק את
זה, יכול להיות, זה הייתי. זה יכול להיות, אתה לא חזק. אל תדאג, אני מבטיח לך רגע לפני שהוא הרגיש שהוא שובר הוא עצר. מבטיח לך, לא שוברים טלוויזיה. זה דבר ידוע, לא שוברים. מה שמביא לך את ההנאה, אתה יודע לשלוט. בסופו של דבר, אם אנחנו זוכרים, ואנחנו יודעים זה מוכרחים להיות זכרנים, כן? כאלה שזוכרים טוב. אנחנו כל הזמן מצווים על לזכור. לזכור את יציאת מצרים, לזכור את מעמד הר סיני, לזכור את אבותינו, לזכור, כל הזמן אנחנו מצווים לזכור, אין מצוות כאלה בשום דת, שום דת, אני מבטיח לכם, לא בשום דת, בשום קט. יש מצווה לזכור, זכור את אשר עשה אותם עליהם. אין לזכור, כל הזמן לזכור, זה מצווה דאורייתא. מצווה מהתורה. לזכור.
כל החגים זה
זיכרון. הכל זיכרון ל. זיכרון למעשה בראשית, זיכרון ל. למה אנחנו צריכים לזכור? כי הזכירה הזו מאפשרת לנו להיות השליחים האלה, שהם לא רק כמו מלאכים, שליחים לביצוע משימה צרה, אלא הם שליחים שהם גם מפקדים על כוחות, על צבאות, על יכולות, על דברים שהם מאוד 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 גבוהים, באופן שבסופו של דבר יכולים להניח סולם שמוצב ארצה, ושראשו מגיע השמיימה. יכולים להיות לישון למרגלות הסולם, אבל להיות עם הנשמה חלק מכסי הכבוד. זה רצון שנזכה, כן, לזכור, להשתפר, לתת את התשובה הזו למקום נכון, להשתפר ולהשתנות, והמאפיין של אדם רוחני זה שהוא משתנה כל הזמן, הוא לא נשאר סטטי, הוא לא נשאר קבוע, הוא לא אומר, טוב, אני בן אדם טוב, אני הגעתי מחתנה, ישבתי עם עצמי, הגעתי מחתנה, אני בן אדם טוב, אין לי מה להשתנות, אין לי מה להשתנות, זה לא מאפיין אדם רוחני, זה רצון שנזכור ולא נשכח, והקב"ה יזכה אותנו ביאת משיח צדקנו, בניין בית המקדש במהרה בימינו אמן.